קשת, כל שידורי תורה היום, יום שני וו אב. אנחנו בעיקרון בחופש בחודש אב. אתמול שידרנו את השיעור החמישי במגילת איכה של הרב מידן, והיום יש שיעור מיוחד של הרב צבי רימון בנושא הלכות תשעת הימים ותשעה באב. מחר בעזרת השם, אם נוכל לשחזר את המחשב של הרב מידן שקרס היום, יהיה נשדר את השיעור האחרון, השביעי, במגילת איכה, ובזה יסתיים שידורנו הקיץ. אנחנו נחזור, כמובן, בראש חודש אלול עם תוכניות ושידורים ושיעורים חדשים. בהזדמנות זאת אני רוצה לחזור ולמליץ לפני כל אחד לרשם לרשימת התפוצה. אם הולכים לאתר, יש בצד שמאל למעלה, יש שם כפתור לרשם. ברשימת התפוצה אנחנו שולחים עדכונים והודעות מזמן לזמן, לא הרבה, פעם בשבועיים או שלושה. במיוחד עכשיו, לפני תחילת השידורים מחדש בחודש אלול, אז תהיה הודעה, גם יהיו איזה חדשות טכנולוגיות, לשפר את איכות השמיעה ואיכות השידור. אז מאוד מאוד חשוב להירשם, אני חוזר על כתובת של האתר, www.etzion.org.il קו קשת K-E-S-H-E-T, ושם ניתן לרשם. אם באיזשהו סיבה לא מוצאים, אז אפשר לכתוב ישר אלינו באופיס שטרודל עציון או בקשת שטרודל עציון ולבקש לרשם, וזה יהיה חשוב מאוד. עכשיו שיעור של הרב רימון, שיעור של חצי שעה בהלכות תשעת הימים.
בעזרת השם שהלימוד שלנו יהיה להצלחתם של החיילים שלנו והצפון, שקדוש ברוך הוא יסייע באדם, יצליח את דרכם, שלח רפואה שלמה לפצועים. טוב, אנחנו ננסה לעבור על דיני תשעת הימים, כאשר ננסה לראות את היסודות בקצרה במשנה, בגמרא, בראשונים ובפוסקים, ננסה לתת תמונה כוללת על הדינים של תשעת הימים. המשנה בתענית לפקפרב המודבט אומרת, משנכנס אב ממעטים לשמחה, שבת שחל תשעה באב להיות בתוכה אסורים מלספר ומלחבס, וחמישים מותרים מפני כבוד השבת. ערב תשעה באב לא יאכל אדם שני תבשילים, לא יאכל בשר ולא ישתה יין. מצאנו במשנה כמה איסורים. א', למעט בשמחה מכניסת חודש אב. ב', שבוע שחל בו תשעה באב אסור בקיבוס ובתספורת. ג', בערב תשעה באב, כלומר ביום האחרון סמוך לצום, לא יאכל שני תבשילים, לא אוכלים בשר ולא שותים יין. אנחנו קוראים את המשנה הזאת ונזכרים קצת מה אנחנו עושים בתשעת הימים, בשלושת השבועות. אנחנו אומרים, וואו, איזה פער גדול, איך זה קורה דבר כזה? אנחנו היינו אולי שמחים לאמץ את המשנה הזאת הלכה למעשה, אבל אנחנו מרחיבים את הדברים הרבה יותר. אנחנו תספורת וכיבוס אשכנזים עושים בכל תשעת הימים, בשר ויין, כאן כתוב על ערב תשעה באב, אנחנו אוסרים בכל תשעת הימים, וגם ספרדים מחמירים בדבר הזה בדרך כלל. רחצה לא מוזכר כאן בכלל, אנחנו אוסרים, או שבוע שחל בו בתשעת הימים, שלושת השבועות בכלל, אלה שהם מרחיבים, גם ספרדים יש דברים שהם מרחיבים, אבל אשכנזים מרחיבים יותר, נישואין, אולי מוזיקה, וכל מיני דברים מעבר למה שכתוב במשנה. והבח מאיר על הדברים, מקור ותף קוסנון א', והנה לאשר רוב דיני תשעה באב ומנהג שנהגו רוב ישראל, ועיקרי הדינים לא נודע ביניהם, מפני זה נשתבשו ההמון במקצתם להחמיר או להקל שלא כדין. על כן ראיתי לכתוב תחילה עיקר הדין כמות הקדמה למה שיבוא אחר כך. אז הבח מלמד אותנו שבאמת יש פער גדול בין מה שכתוב במשנה, בגמרא, לבין דברים שנהגו בתקופה מאוחרת יותר, ואנחנו ננסה לבדוק את הדברים, לראות את הדינים, וגם בסוף ננסות קצת להבין מה משמעות הפער הזה? זה נשמע קצת משונה, קצת לא נוח אולי בהתחלה, אבל צריך לנסות להבין את המשמעות של הדברים, ננסה לבחון בהמשך. נתחיל מהחלפת בגדים. המשנה אומרת שאסור לספר ולחבס. והשולחן ערוך פוסק בעקבות הדברים, סימן תקנ א' סעיף ג', שבוע שחל בו תשעה באב אסורים לספר ולחבס, אפילו אינו רוצה ללבשו עתה, אלא להניחו לאחר תשעה באב, ואפילו אין לו חלוק אחד אסור, כלומר אסור אפילו לחבס בשביל אחרי תשעה באב. וכן המחובסים מקודם, גם בגד שמחובס מקודם אסור ללבוש. שולחן ערוך מדבר על שבוע שחל בו תשעה באב, אומר הרמ"א, ואנו נוהגים להחמיר בכל זה מתחילת ראש חודש עד אחר התענית. שולחן ערוך מדבר על שבוע, הרמ"א מדבר מתשעת הימים, שניהם מדברים על איסור לא רק לחבס אלא גם ללבוש בגד מחובס. אבל מה כתוב במשנה? אסורים מלספר ולחבס. המשנה אומרת שיש איסור לחבס, המשנה לא אומרת שיש איסור ללבוש בגד מחובס. ובאמת הריטב"א בתענית כ"ו עמוד ב' מתייחס לדבר הזה, ולחבס פירוש לא סוף דבר לחבס, אלא אפילו ללבוש מה שהיה מחובס מקודם כדמוכח בגמרא, וכן הדין ואבל וכלו כדברי רשי ז"ל, שיתיר לאבל להחליף וללבוש בגד המחובס מקודם לכן, ואינו בדין שעיקר האבלות בלבישהו ולא לבישהו דאסורה, אלא אפילו להציע במיטה ושולחן ומטפחות ידיים, כמו שמפורש בספר תולדות האדם לרבינו ז"ל. כלומר, נחלקו ראשונים האם האיסור לחבס דווקא, שזאת שיטת רש"י, או שמא האיסור ללבוש בגד מכובס, ואפילו בגד שכובס לפני תשעת הימים גם אותו אסור ללבוש, שזאת שיטת הריטב"א. הריטב"א ורוב הראשונים, כך נפסק משולחן ערוך להלכה, שגם ללבוש בגד מכובס גם הדבר הזה אסור. בעיקר המחלוקת היא כנראה האם יש בעיה, בעצם עיקר הבעיה היא בפעולת הכביסה, כלומר יש כאן אולי הסחת דעת מאבלות, אולי זה יצירה של משהו חדש כשאדם מכבס, או שהבעיה היא לא רק בכיבוס אלא גם בהנאת האדם, גם בלבישה של בגן מכובס, כדברי הריטב"א, שאדם נהנה מלבישת בגן מכובס, ולהלכה נפסק כך כדעת הריטב"א, גם לבישה של בגן מכובס אסורה. לפי זה יוצא שאשכנזים בכל תשעת הימים לא מחליפים בגדים, ספרדים שבוע שחל בו תשעה באב לא מחליפים בגדים. טוב, אנחנו מסתכלים על זה ובכל אופן קצת מרגישים איזה אי נוחות מסוימת לא להחליף בגדים תשעה ימים, ויש כמה נקודות שיכולות להקל בעניין. נקודה ראשונה, לבישה מוקדמת. תוספות מועד קטן כ"ד עמוד ב' אומרים, זהו המנהג עתה שמלבישין אותו לאדם אחר יום או חצי יום, ואין זה קרוי בגד מכובס לדידי. אומרים תוספות, המנהג היום אצל אבל שפתאום הראה לו אבלות, מת אבי ואמו וכולי, אנחנו לוקחים מישהו אחר שהוא לובש את הבגד לחצי יום או ליום, ואז האבל יכול ללבוש את הבגד. כך אומרים התוספות. בדרך כלל אדם באבל, הוא לא יודע מתי הוא יהיה באבל, אבל כאן יש מקרה מיוחד שאנחנו יודעים מראש אנחנו נהיה באבל. אנחנו יודעים מראש שעוד מעט מגיעים תשעת הימים ושאנחנו נהיה באבל, אנחנו יודעים את הדברים מראש, לכן כאן לא צריך לתת למישהו אחר ללבוש, אנחנו בעצמנו יכולים ללבוש את הבגדים. ולפי זה, והדבר הזה נפסק להלכה בענייני אבלות ויורדיה בסימן שין פייטט ברמה, הרמה אומר אפשר לתת שעה למישהו ללבוש ואחרי זה אפשר ללבוש בעצמנו. לפי זה גם בתשעת הימים אנחנו יכולים ללבוש קודם את כל הבגדים, ואחרי שאנחנו לובשים אנחנו נוכל בתשעת הימים להחליף בגדים כרגיל. עכשיו יש כאלה שעושים את זה בצורה יותר פורמלית, לוקחים, שמים, מורידים, מחליפים, אבל מי שחכם עיניו בראשו יתכונן כמה ימים לפני זה, ואז הוא ללבש את הבגדים חצי יום, בצהריים יחליף, בערב כשמגיע הביתה יחליף, ייקח בגדים אחרים, ואז יהיו לו בגדים שהוא לבש כמה שעות, ואם הוא עושה את זה שבוע קודם יש לו מלאי מוכן, והוא יכול בתשעת הימים להחליף בגדים כרגיל, וכך ראוי לעשות. אם אדם לא עשה את זה, האם הוא צריך ללכת עם אותם בגדים כל תשעת הימים או כל שבוע שחל בו לספרדים? הרמ"א כותב בסימן תף קופנון א' סעיף י' ג' לגבי בגדים של ילדים, בגדים שמלפפים בהם הקטנים לגמרי, שמוציאים בהם רי ומשתינים בהם, אני ודאי מי שרשרי. כאן הוא מדבר על חיתולים. היום אנשים כבר לא יודעים מה זה חיתולים, אבל אבות אבותינו היו משתמשים בחיתולים, היו מחליפים, מחבשים, ככה, לפני 10 שנים אולי, 15 שנה, אבל כולם ככה עשו. אז הדבר הזה אומר הרמ"א, מותר לחבש את החיתולים בתוך תשעת הימים. אז זה די ברור. אבל ממשיך הרמ"א, ואפילו בגדי שאר קטנים נוהגים להקל. כל זה בשם הבית יוסף. כלומר, אומר הרמ"א שנוהגים להקל בבגדי קטנים. הדבר הזה שנוהגים להקל בבגדי קטנים, מבואר בפוסקים שבדברים כאלה אין שמחה. בבגדי קטנים זה לא שמחה בכלל. אבל כנראה שעיקר העניין הוא שהבגדים האלה מחליפים אותם רק משום לכלוך. לא משום נוי ונוחיות, אלא רק בגלל שאדם מלוכלך. לפי הדבר הזה, בגד שהתלכלך, מותר להחליף בימים האלה. מה נקרא לכלוך? אז זה דבר שיכול להשתנות בהתאם לנורמות, לתקופות. במציאות שלנו היום, בגד אחרי יומיים וכו', אדם מזיע, תלוי כמובן בתנאים שהוא נמצא, נחשב כמלוכלך. בגד עם הזעה, בגד מסריח, דבר כזה נחשב כמלוכלך, ולכן במציאות שלנו מסתבר שאפשר להחליף בגדים גם מי שלא הכין קודם, אחרי יום, יומיים, תלוי איפה הוא נמצא. אם הוא נמצא בהזעה, משחק כדורסל, יכול להיות שאחרי זה יכול להחליף בגדים. אם הוא לא במצב כזה, אז יחכה עוד יום, עוד יום, עוד יומיים, תלוי במצב שהוא נמצא בו, ורק אז יחליף את הבגדים. ברגע שזה מזיע, ברגע שזה כבר מסריח לא נעים, זה נחשב כמלוכלך, ומסתבר שאפשר להחליף במקרה כזה את הבגדים. ודברים דומים כתבו בשם הרב אליושיב, תחתונים, גופיות, כל הדברים האלה שהם ממש בגדי לכלוך וזהה, שאותם אפשר להחליף. ומסתבר שגם ועדין וחולצות, אחרי כמה ימים שהן מלוכלכות מזהה. מה קורה בשבת? אומר הרמ"א, תף קנון א', סעיף א', אפילו בשבת של חזון אין מחליפין ללבוש בגדי שבת, כי אם הקטונת לבד, שבת חזון, אומר הרמ"א, הולכים בבגדי חול. כך נהגו האשכנזים עד לפני כמה מאות שנים, שבת חזון הלכו בבגדי חול. לא יאומן, אנחנו כל כך רחוקים מזה שקשה לקלוט את זה. מקור במשנה ברורה מביא שבקהילת קודש וילנה נוהגים על פי הגרא ללבוש בגדי שבת. אז הגרא הנהיג בוילנה ללבוש בגדי שבת, והדבר הזה התקבל בכל תפוצות ישראל. קיבלנו את מנהג הגרא בעניין, גם מי שלא נוהג מנהגי הגרא, כולם נוהגים היום בדבר הזה, ורגילים בשבת חזון ללבוש בגדי שבת, שהדברים לא תמיד היו אצל האשכנזים, אבל התחילו מתקופת הגרא. אז לסיכום החלק הזה של בגדים, לכתחילה להכין את הבגדים לפני, לפחות החולצות, תחתונים וגופיות אני לא חושב שצריך להכין, לפחות חולצות להכין לפני, ומי שלא יכין, ברגע שזה מזיע מלכלוך, יכול להחליף. אנחנו נעבור עכשיו לרחצה. תענית דף למד עמוד א', גמרא מתייחסת לדברי המשנה, ערב תשעה באב לא יאכל אדם שני תבשילים. אומרת הגמרא, במה דברים אמורים? משש שעות ולמעלה, מחצות היום, זמן סעודה מפסקת. עוברת הגמרא, כלשהו משום תשעה באב, מפרש רש"י, סעודה מפסקת. אסור לאכול בשר, ואסור לשתות יין, ואסור לרחוץ. כלשהו שאינו משום תשעה באב, מותר לאכול בשר ולשתות יין, ואסור לרחוץ. רבי שמעאל ורבי יוסי אומר משום אביו, כל שעה שמותר לאכול בשר, מותר לרחוץ. אז יש לנו כאן מחלוקת בגמרא, באיזה שעות, מחלוקת תנאים למעשה בברייתא, באיזה זמן אסור לרחוץ. האם אסור לרחוץ אולי בכל ערב תשעה באב, רק מהצהריים של תשעה באב? הדעה האחרונה אומרת, כל שעה שמותר לאכול בשר מותר לרחוץ, זה אומר שעד חצות אפשר להתרחץ. גרסת רשי למחוק את המילה בשר, ואז לפי רשי יוצא כל שעה שמותר לאכול מותר לרחוץ, אז לפי רשי יוצא שמותר להתרחץ עד תשעה באב ממש. אז לפי הגמרא יוצא שכל תשעת הימים מותר להתרחץ, שבוע שחל בו מותר להתרחץ, ביום האחרון חלק מהיום, יותר מזה אולי בכלל לא, אז יכול להיות שיש בעיה של רחצה. אנחנו היום נוהגים הרבה יותר מזה. הרמב"ם הלכות העניות פרקי הלכה ו' דברים מקורם בתשובות הגאונים אומר, וכבר נהגו ישראל שלא לאכול בשר בשבת זו ולא ייכנסו למרחץ עד שיעבור התענית. ויש מקומות שנהגו לבטל השחיטה מראש חודש עד התענית. אומר הרמב"ם, איסור החצה נוהג בשבוע שחל בו תשעה באב. איסור אכילת בשר, הוא אומר, יש מקומות שנהגו לבטל מראש חודש, מתחילת אב, כלומר כל תשעת הימים. באמת, לגבי אכילת בשר, רוב הספרדים נוהגים גם כן לאסור כל תשעת הימים בשר, על פי הדברים האלה של הרמב"ם בשולחן ערוך. לגבי רחצה, הרמב"ם מדבר על שבוע שחל בו תשעה באב. כבר יש כאן הרחבה למה שנאמר בגמרא, במשנה. כאן כבר מדובר על כל שבוע שחל בו תשעה באב. הרוקח, בסימן שיניות ב', אומר, אילו שאלות שאלתי, אני יקר מרבינו קלונימוס ישרומי, מאימתי חייב אדם למנוע מלרחוץ, וישיב חייב אדם למנוע מלרחוץ, מראש חודש אב, ובראש חודש עצמו אסור, משום שנאמר חגה חודשה ושבתה. אבל קודם ראש חודש מותר, אז הרוקח אומר, מראש חודש כבר אסור להתרחץ, כל תשעת הימים אסורים לרחצה. מי זה הרוקח? הרוקח תלמידו של רבינו תם. יש דברים מסוימים שהרוקח כתב שכל ישראל נוהגים על פיו, שזה המקור שלהם, אין מקור אחר. למשל, לצעוד שלוש צעדים אחורה ב-18, זה כתוב בגמרא. לצעוד קדימה לפני 18, לא כתוב בגמרא, לא כתוב ברמב"ם, לא כתוב כמעט באף אחד מהראשונים. הרוקח כותב את זה. הרוקח אומר, כמו שצועדים אחורה, כך צועדים קדימה, וכך אנחנו נוהגים היום. בכל אופן, הרוקח אומר, כל תשעת הימים יש איסור של רחצה. שולחן ערוך בסימן תף קופנו נעלף תפסיף תזיין, כותב, יש נוהגים שלא לרחוץ מראש חודש, ויש נמנעים אלא בשבת זו. שולחן ערוך מביא מחלוקת שתי שיטות, יש נוהגים שלא לרחוץ, יש נמנעים אלא בשבת זו. בפשטות, בדרך כלל, כשיש שתי דעות, יש אומרים ויש אומרים, אנחנו נוהגים לומר שהלכה כיש אומרים בטרה, השני. לפי זה השולחן ערוך פסק, ששבוע שחל בו תשעה באב לא רוחצים, שאר תשעת הימים מותר. והרמ"א כותב, ולצורך מצווה שרי, ולכן עידה רוחצת וטובלת, ונוהגים שלא לרחוץ אפילו בצונן מראש חודש ואילך, ואפילו בערב שחבת, שבת חזון אסור לרחוץ, כי עם פניו ידה ורגליו, ראשו פניו ידה ורגליו, בצונן. ויש מקילים בחפיפת הראש בחמין למי שרגיל בכך לכל שבת. אז הרמ"א אומר, כל תשעת הימים לא מתרחצים. לגבי ערב שבת, אז הוא אומר, גם שם לא מתרחצים, רק במים קרים תשטוף פנים, ידיים ורגליים ואת הראש. אחרי זה אומר שיש נוהגים, מקלים, מי שמקל תמיד, מי שתמיד נוהג לרחוץ, לחפוף את הראש בחמים בערב שבת, גם כאן מותר לו. וכך בדרך כלל אנחנו נוהגים היום, כי אנחנו רגילים להתרחץ, רחצה כל שבת, כל ערב שבת, וכיוון שאנחנו נוהגים כל ערב שבת, נוהגים, יש מקלים כאן, להתרחץ גם בערב שבת חזון. בכל אופן, כאן אנחנו רואים מחלוקת מהשולחן ערוך לרמה. שולחן ערוך, שבוע שחל בו תשעה באב, רמה כל תשעת הימים. לגבי אשכנזים, אז הדבר ברור, אשכנזים כל תשעת הימים לא מתרחצים. לגבי הספרדים, שוטי אבי האומר מתייחס לדברים ואומר, לכן מה שכתב הגאון מורנו רב חיים מבבל ובן איש חי, שנוהגים שלו לרחוץ כל גופו מראש חודש אב עד תשעה באב. כלומר, בן איש חי, שהוא ספרדי, כותב שנוהגים לא להתרחץ כל תשעת הימים. אומר הרב עובדיה, אין המנהג הזה מחייב לנו. דאחת ראיו דגאוני ספרד הנעל ולא נהגו אלא בשבוע שחל בו תשעה באב. אומר הרב עובדיה, בן איש חי כתב בכל תשעת הימים לאסור רחצה, אבל אנחנו אין לנו אלא שולחן ערוך, פשוט השולחן ערוך להקל ולהחמיר רק בשבוע שחל בו תשעה באב. הדבר הזה משקף מחלוקת כללית שיש בפסיקה הספרדית בין הרב מרדכי אליהו לרב עובדיה. הרב עובדיה הולך אחרי השולחן ערוך, רגיל לומר הרב עובדיה, כל אשר יאמר לכם יוסף תעשו, הוא לא מתכוון לעצמו, הוא מתכוון אל הבעל שולחן ערוך רב יוסף קארו. ולעומת זאת הרב אליהו נמשך אחרי הבן ישחי, והבן ישחי נמשך אחרי חומרות הרמה, ומי שנוהג כמו הרב אליהו וכמו הבן ישחי, בסך הכל רוב הדברים הוא נוהג כמו אשכנזים, כמו הרמה, ורוב הדברים לפחות לחומרה. אז מנהג הספרדים, מי שהולך כמו השולחן ערוך זה רק שבוע שחל בו, מי שהולך כמו בן ישחי כל תשעת הימים אשכנזים, הכל פשוט ברור, כל תשעת הימים דברים מפורשים ברמה. טוב, אז לפי זה יוצא שספרדים לא התקלחו או שבוע שחל בו כל תשעת הימים, אשכנזים כל תשעת הימים לא מתקלחים חוץ מערב שבת חזון. ואם הדברים קצת קשים, אז ננסה לבדוק אולי אם יש מקום לדברים מסוים שאפשר להקל בהם. הגמרא בברכות תזיין עמוד ב' אומרת על רבן גמליאל, רחץ לילה ראשון שמתה אשתו, מתה אשתו, אבלות, עוננות, הוא רוחץ. אמרו לו תלמידיו, נמנתנו רבינו שאבל אסור לרחוץ, איך אתה מתרחץ? אמר להם, איני כשאר בני אדם, איסטניס אני, אני איסטניס, לי מותר. הדבר הזה נפסק להלכה בשולחן ערוך, ויורד היה בסימן שינתי א', שלי איסטניס מותר לרחוץ אפילו באבל. טוב, אז אנחנו חייכים לעצמנו ואומרים, איסטניס, גם אנחנו איסטניסים. אבל השולחן ערוך חשב על זה, שולחן ערוך אומר, ולא כל מי שאמר איסטניס אני מתירים לו, אלא דווקא שהוא ידוע שהוא איסטניס, הוא מתנהג בנקיות, ואם לא ירחץ, יצטער הרבה ויבוא דידי מחוש. קיצור, לא כל אחד יבוא ויגיד אני איסטניס. מצד שני, אין ספק שהרגלי רחצה בין התקופה הקודמת לתקופה שלנו שונים מאוד. תקופה הקודמת אנשים היו מתרחצים במקרה הטוב פעם בשבוע, חוץ מאנשים מיוחדים שעליהם, אבל הרבה פעמים, פעם ביותר זמן אפילו, בית מרחץ. אנחנו רגילים להתרחץ בתדירות הרבה יותר גבוהה, ולכן ההגדרה של איסטניס משתנה בין הדור שלנו לדורות קודמים. בדור שלנו יש הרבה דברים שיוגדרו בצורה פשוטה כלכלוך. להוריד לכלוך מותר, להתנקות מלכלוך מותר, זה דבר פשוט. ובתקופה שלנו יש הרבה דברים שהם ברורים לנו כלכלוך. אם אדם לא מתקלח יומיים, שלושה, מיוחד במזג האוויר בארץ, מיוחד כשלא נמצא במזוג כל היום, ומסתובב ומזיע ומסריח, אצלנו זה נקרא לכלוך. בעבר זה היה ריח נורמלי, זה ריח רגיל. יש הרבה דברים שאנשים רגילים לכל מיני דברים, אנשים שרגילים לגור בקיבוץ, רגילים לריחות של פרות וזה לא נראה להם מסריח. יש כל מיני דברים שרגילים להם, יש אנשים שיגידו שזה היום ונורא. וגם בדבר הזה, לפי הרגלי הרחצה שלנו, יש מקום להגיד שגם בזה הרבה דברים אצלנו מוגדרים כלכלוך, שזה דבר שיהיה מותר בתנאים האלה. לאור הדברים האלה מסתבר שיש לנסח את הדבר הבא. מצד אחד כתוב שאסור לרחוץ וכך אנחנו נוהגים, מצד שני כשאדם מלוכלך אז אפשר לרחוץ. לאור הדברים האלה מסתבר שאפשר להתרחץ בשלושה תנאים. א', שאדם ממעט בכמות המקלחות, כלומר אדם מתרחץ כשיש צורך, כשהוא מלוכלך, מזיע, מסריח, לא כל יום, אלא אם כן הוא שיחק כדורסל באותו יום, לא יודע, עשה משהו, כולו מזיע, אבל אם הוא מצב נורמלי, אם הוא בטח ישב במזוג כל היום, הכל בסדר, לא יתרחץ באותו יום. תרחץ כשצריך, פעם ביומיים, שלושה, כשהוא מרגיש שהוא צריך, מלוכלך, מזיע, מסריח, מתרחץ. דבר שני, לצמצם באורך המקלחת, לא מקלחת ארוכה, צ'יק צ'אק, להיכנס ולצאת, חסים, תכליתי, יוצאים. דבר שלישי, לשנות את אופי המקלחת, זאת אומרת לא לקחת ולשים את כל תמורקי אנשים, כל הדברים שפה ושם, לקחת דברים תכליתיים, לקחת סבון קשה או משהו אחר, לקחת, לשים על הגוף צ'יק צ'אק, להוריד את הלכלוך ולצאת מהמקלחת. צריך גם לראש, לקחת גם לראש, אבל גם לראש לא צריך לקחת השמפוים הכי עם ריחות פנסיים וזה, לקחת קמיל בלו כזה או דרמפון או משהו פשוט, לקחת נקשבע, משהו כזה, נוזל כזה, לקחת, לשים, להתנקות ולהסתפק בדבר הזה. ובערב שבת נוהגים להתרחץ כרגיל, ערב שבת כרגיל, אבל בשאר השבוע להתרחץ בצורה הזאת. מעבר לדברים האלה, אז כמובן תשעת הימים זמן של כובד ראש, משנכנס אב ממעטים בשמחה, זמן שאין בו מסיבות ואין בו דברים, שיש מחשבה, חשיבה על החורבן, זמן גם שיש בו עניינים של סכנה שצריך להיזהר, זמן שקשה לעם ישראל, זמן שיש בו בהחלט נקודות שמעבר לדברים הרגילים נזהרים עוד יותר, אז הליכה לים או למקומות כאלה בזמן הזה בכל מקרה לא הולכים, כי לא נכנסים לבריחה בימים האלה, גם מצד הרחצה, סכנה זה עוד נקודה, סכנה, יכולנו אולי להתגבר במקומות מסוימים. סיום מסכת, בזמן הזה הרמ"א כותב שבסיום מסכת מותר לאכול בשר ולשתות יין. יש מחלוקת בין האחרונים, האם מותר למהר את הסיום כדי לכוון לימים האלה. אליהו רבא אומר שאסור, המשנה ברורה כך פוסק, כף החיים כותב שאם הוא עושה את זה לצורך הלימוד, לא בשביל כי תאווה נפשך לאכול בשר, הוא רוצה אולי לגמור שיהיה ככה איזה משהו של שמחה בימים האלה, אז אפשר להקל. אבל המטרה זה לא הבשר, המטרה להוסיף אולי מצווה של שמחה בימים האלה, אז הוא יכול להקל. אנחנו ראינו את הפער הגדול בין המשנה לבין ימינו. איך אפשר להסביר את הפער הזה? כדי להבין אותו, נסתכל בדברים של שיבולי הלקט, דברים שהפסקו להלכה בשולחן ערוך בסימן קופה או קופה א', מנהג לסלק הסכין מעל השולחן בשעת ברכה. למה לסלק את הסכין? אומר שיבולי הלקט שהשולחן נקרא מזבח, הוא כתיב במזבח לא תניף אליהם ברזל ומפיך, וכלומר שולחן נקרא מזבח, לא שמים ברזל על מזבח. ומפי חבר אחד ורבי שמחה שמו שמעתי טעם אחר, שפעם אחת היה אחד מברך ברכת המזון וכשהגיע לבוני ירושלים נזכר לו חורבן בית המקדש ולקח הסכין ותקע בליבו, ועל כן נהגו לסלקו מעל השולחן בשעת ברכת המזון. אז אנחנו קוראים את ההלכה הזאת ומחייכים לעצמנו, אומרים בנחת, בביטחה, לי זה לא יקרה, לנו דבר כזה לא יקרה, הסכין יכול להישאר, אין שום חשש. השאלה היא, למה אנחנו כל כך בטוחים? למה אנחנו מרגישים כל כך טוב, אומרים לי זה לא יקרה? האם אנחנו בטוחים בזה? כי אנחנו נשים רציונליים, מבינים, ואסור לבית עצמו לדעת. או שאנחנו לא מרגישים מספיק את צער החורבן, לא מרגישים מספיק את המציאות של היעדר שכינה, ואין לנו בכלל איזו תחושה שנזכרים לבוני ירושלים, ואוי אוי אוי, ומרגישים את אותו צער מיוחד. לפעמים נדמה שככל שמתרחקים יותר, צריך יותר תזכורות. דווקא ככל שרחוקים יותר מהחורבן, צריך עוד דברים ועוד דברים ועוד תזכורות כדי להגיע לאותה תחושת צער שהייתה כל כך פשוטה אצל אבותינו בעבר. אז נכון, יש היום יותר דינים, יותר אבלויות, יותר דברים מאשר היו בזמן המשנה ובזמן הגמרא. אבל הדברים האלה בסופו של דבר נועדו כדי שאנחנו נוכל להרגיש ולחוש את אותו צער, את אותה רמת צער שאבותינו הרגישו בעבר, שהדברים האלה יהיו גם כן מופנמים בתוכנו. יש מנהג משונה שכתוב בראשונים עוד, מנהג נשות נרבונה. יש לי? לא, יש לי עוד. מנהג נשות נרבונה נשות נרבונה היו נוהגות בתשעה באב בצהריים, בתשעה באב בצהריים, לשטוף את כל הבית, לעשות פסח. ויש כאלה שנוהגים ככה, דבר משונה מאוד. כל תשעת הימים אנחנו מחמירים ומקפידים ולא שוטפים את הבית, אולי לכבוד שבת, אם צריך דברים מסוים, שוטפים את זה בצורה נקודתית, איזה קטע שצריך. תשעה באב בצהריים לשטוף את כל הבית, מה זה הדבר הזה? לפני כמה עשרות שנים, אחד הרבנים ואחת הקהילות שבעיראק הגיע לקהילה, ראה שככה נוהגים, הלך והודיע בקהילה, אין דבר כזה, אסור לשטוף את הבית בתשעה באב. הסתובב לו הרב ברחוב יום אחד, אישה אחת פוגשת אותו, אומרת לו, הרב לא מאמין לביאת המשיח. אני? לא מאמין? היא אומרת לו, כן, הרב לא מאמין. איך אתה אומר דבר כזה? היא אומרת לו, הרב אומר לנו לא לשטוף את הבית בצהריים בתשעה באב. זאת אומרת, אז מה? אומר לו, מה זאת אומרת? אנחנו כל שנה שוטפים את הבית לקראת המשיח, מכינים את הכל שיהיה מוכן לקראת המשיח שיבוא מוצאי שבת, והרב אומר לנו להפסיק לשטוף. מה זה, הבין את המשמעות של הדברים, והוא ביטל שם את הגזרה הזאת. אבל יש כאן משהו מיוחד שאנחנו במוצאי הצום באמת מחכים, מאמינים, מחכים לזמן יותר טוב, לגאולה יותר טובה. אבל זה לא סתם, זה לא סתם שאחרי שקשנו ופתאום מחכים לגאולה. יש כאן משהו נוסף. ככל שאדם מתאבל יותר, מרגיש יותר את צער החורבן, מרגיש יותר היעדר שכינה, אדם נהיה קרוב יותר לקדוש ברוך הוא, אדם נהיה קרוב יותר לשכינה, ומציאות כזאת, זאת מציאות שבאמת מכינה יותר את השטח לקראת גאולה. חז"ל אומרים, כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בבניינה. לכאורה היה צריך להיות כתוב, כל המתאבל על ירושלים יזכה ויראה בבניינה. אומר הרב חרלאפ, כל מי שמתאבל על ירושלים, מי שבאמת מרגיש את צער וחורבן עכשיו, הוא כבר זוכה ורואה בבניינה. תחילת הבניין הוא עכשיו, בראש אדם מרגיש, חווה, שם לב עכשיו לצער הגדול, למה שחסר לו, מתגעגע לשכינה, זה בעצמו כבר התחלתו של הבניין. בדברים האלה יש עוד מקום להעריך הרבה ולבאר הרבה, אבל אני חושב שהתחושה הזאת, מצד אחד לדעת לבכות, לדעת להצטער, ומצד שני לדעת שמאחורי הבכי באה התקווה. אב העמיק ללכת, שר סבא שלי באחד השירים שלו, ואחרי שחודש אב מתקדם ומעמיק ללכת, אחרי קינות בא זוהר נחמות, מחה אדם דמעה, ובמקום הדמעה מגיעה השמחה, כי אדם מבין שמאחורי הדמעות יש תקווה, ויש זמן שבו דווקא הצער, דווקא התחושה של מה שחסר, הוא בעצמו קשר הרבה הרבה יותר עמוק, געגוע מדהים, מיוחד עם הקדוש ברוך הוא, שהוא בעצמו מביא את תחילת הבניין. בעזרת השם, שנזכה גם לחוש, לבכות, להצטער על החורבן. הוא שחתם סופר היה בתשעה באב בוכה וממלא כוס של דמעות, ועם הכוס הזאת היה שובר את הצום. מתוך שנרגיש את החורבן, שבעזרת השם נזכה בקרוב גם לבניין.
האזנתם לרב יוסף צבי רימון בהלכות תשעת הימים. מחר בעזרת השם נשדר את השיעור האחרון במגילת איכה, בתקווה לימי נחמה וגאולה. אנחנו מסיימים היום את שידורנו. כל טוב ולהשתמע מחר.